שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספר הכוזרי לרבנו יהודה ברבי שמואל הלוי, הנקרא אבול חסן בן מרואן הלוי, במאמר שלישי. ואנחנו במהדורת אבן שמואל בדף קוף. מה אתה אומר? סיימנו את הפסקה הראשונה והתקנו לאחר שעשה. נכון? דיברנו על החסיד בתור איש מדינה, פוליטיקאי, מנהיג. שמנהיג את המדינה הפרטית שלו. מהי המדינה הפרטית? מכלול כוחות הנפש. הנפש היא המדינה, ובתוך הנפש יש לי הרבה כוחות, וכל כוח תובע את חלקו, וצריך לתת לו את חלקו, וגם לא לעבור את גבולו, ולא למעט מן הראוי לו. ואז יוצא שההתנהגות של האדם היא התנהגות של תורת חיים. זאת אומרת, זה תורת חיים, לכל כוח יש מקום, יש צורך בו, לפי הפרופורציה הראויה. בסדר? מושג של תורת חיים שאין שום דבר שהוא פסול. אין כוח בנפש האדם שהוא פסול, אלא השאלה היא רק של היררכיה ושל פרופורציה. מי לפני מי ובאיזו מידה. בסדר? לעומת למשל תפיסה נזירית, שתאמר למשל שיצר המין הוא רע, או תאוות האכילה היא רעה, או אהבת המנוחה רעה. או הדיבור רע, או הראייה רע. יש כל מיני אופני נזירות שמצאנו בעולם, שמתייחסים אל חלק מכוחות הנפש של האדם כאל שטן. מעניין, ביהדות כוחות הנפש, כוחות הגוף מיוחד, נקראים בשם מאוד יפה, יצר הרע. מה המקור של היצר הרע? יצר הרע הוא חלק מבריאת האדם. הרי נאמר על הפסוק, וייצר השם אלוהים את האדם, הגמרא אומרת למה יש פעמיים יוד, שני יודין, אחד כנגד יצר טוב, אחד כנגד יצר הרע. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שהיצר הרע הוא חלק ממבנה הנפש של האדם, ולכן אסור לוותר עליו. חשוב מאוד שהיצר הרע יהיה חלק מנפש האדם. אם חס וחלילה לאדם יחסר יצר הרע, הוא זקוק לרופא או לפסיכולוג. וזה חשוב שיהיה לו יצר הרע. אז למה קוראים ליצר הרע בכינוי רע? מסכן, מה הוא עשה? הוא סך הכל חלק מהחיים. הבעיה היא כאשר הוא מנהיג, כלומר כאשר הוא הקובע את האג'נדה של ההתנהגות, במקום להיות משועבד, הוא משרת את היצר הטוב. אבל הבריאות, האיזון של נפש האדם, זה שיש לו יצר הטוב ויצר הרע. בסדר? לעומת תפיסה שיכולה לראות ביצר הרע, שטן. בסדר? לכן אמרתי את הביטוי תורת חיים. מי אמר שרע זה דבר רע? ונאמר, לא נאמר, ואהבת לרעך. מצא לו את הרע שבו. מבנה הנפש שלי כולל בתוכו כל מיני נטיות, שאם הייתי נותן להם לשלוט, הם היו הרע המוחלט. אבל הרע באופן פשוט זה מה שרעוע בקרבי. על ידי מה שרעוע בקרבי אני יכול גם להיות רע של מישהו. אני מתרועע עם ידיד, משום שיש בי משהו שאיננו מושלם בלעדיו. אני מזדקק לו. אז הרע הוא הרעות. לכן זה אותן נוטיות. כן, כן, מה רצית לומר?
שטן כן משתייך לרע.
לא, גם שטן זה מצוין. גם, מה, בתרגום כן, זה? שטן מישון מסטין. כן? הסתנה זה כתרוג, או מה שסוטה. מי אמר שסטייה זה דבר רע? הסטייה היא בעצם אובדן דרך לשעתו, ואיך אני יוצא מהסטייה? על ידי הסתה לכיוון השני. כן? בספר איוב נאמר, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. מה זה הגם הזה?
הוא גם
גם הוא בבני האלוהים. אם לא הייתה, אז אומר, ויבוא השטן בתוכם, ויבוא גם השטן שהוא חלק מבני האלוהים. ככה הרמב״ם מדייק. זאת אומרת, שכשאמרתי להתייחס אל הכוחות כאל שטן, התכוונתי במובן הגוי של המילה. שהגויים ראו בשטן מילה רעה. כן, כאילו אויב של אלוהים. אלוהים ברא את זה, השטן ברא את זה. נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן, אמר ביאליק. אבל זה, מה? אבל זה השפעה של הסגנון של התרבות המערבית. בסדר? בברכות של קריאת שמע לא כתוב מה שאמרת. מצונזר? הברכות של חז"ל צנזרו? זה משהו אחר. אבל זה למה שלא תגיד את הפסוק וזהו. הפסוק אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. בסדר? אז למה להשתמש בתפילה ש... שינתה את הפסוק, מאשר בפסוק עצמו שהתכוונת אליו. טוב. סליחה, אתה עכשיו נכנס לשאלה הלשונית, איך להבין את המילים האלה, ואתה עכשיו רץ לי לקריאת שמע, ואנחנו הרי לומדים כוזרי ולא קריאת שמע. לכן אין שום צורך שנעריך בדיון ההוא. טוב. אז אם כן, אומר לנו הכוזרי ש... כאשר החסיד מנהיג את כוחותיו ונותן להם לכל אחד חלקו, ולאחר שעשה יחסי לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים מנוחה ושינה במידה מספקת, ולחיונים עירות ותנועה דצורכם לשם פעולה בענייני העולם הזה, שימו לב שיש שני סוגי כוחות, טבעיים וחיוניים. מה זה? טבעיים, הכוונה... מה שהרמב״ם מכנה הכוח הצומח, וחיוני עם הכוח הבהמי. כן? כלומר, יש בתוכי כוחות של גדילה טבעית. אני צריך לאכול, למשל. כי אם אני לא אוכל, אני לא גדל אם אני ילד, ואני גם חסר כוח אם אני כבר מבוגר. אבל יש גם כוחות חיוניים. כוחות החיוניים זה הרגשות. הרגשות כגון האהבה והשנאה, הפחד והגבורה וכדומה מהדברים האלה. בסדר? אז אני נותן לכוח, מקום לכוחות הטבעיים. מנוחה ושינה במידה מספקת. כלומר, צריך הגוף, עניינו של הגוף להיות במנוחה. ולחיוניים, עירות ותנועה, די צורכם לשם פעולה בענייני העולם הזה, הוא קורא לעדתו זו, כאשר יקרא המשה לנערץ לחלו הנשמע לו. כי תבוא לעזרתו במאמציו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג, במדרגה האלוהית העומדת למעלה מן המדרגה השכלית. אז אם כן, כמה כוחות יש לנו כאן? טבעיים, חיוניים, שכליים, אלוהיים. ארבע מדרגות. לשם כך, הוא מסדר את עדתו, ואורחה במערכה כדרך שסידר משה רבינו עליו השלום את עדתו, מסביב להר סיני, על פי מחילתה לשמות יוטט כף דלת. ואז איך הוא עושה את זה? כלומר, בעצם אפשר להמשיל, כמו שהמשלנו את המושל, את החסיד למושל, כך אפשר להמשיל את ממשלתו לממשלת משה. משה והעם פועלים כאישיות אחת. אז בתוך האישיות הזאת, משה הוא השכל, והוא מביא את עדתו שהם הכוחות החיוניים והטבעיים, באופן שהם יוכלו לקלוט את המדרגה של למעלה מן השכל והיא הנבואה. בסדר? טוב. פוקדו. אז הוא נותן לנו תיאור מציאותי על מה מדובר. פוקדו על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואו עם איתו לשמע לו, ולקיימו מיד ובלא כל התנגדות, בהשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. צווה על פי השכל. וכן יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים של הסברה והדמיון. סתנים של הסברה והדמיון, טוב, זה קושי לתרגם את זה. במפרשים השונים יש כל מיני תרגומים לביטוי הסברה. הסברה זה הכוונה הפילוסופיה. כן? המחשבה המנותקת מן הרעיון האלוהי נקראת סברה. והסברה היא שטן, כי היא מסתה את האדם, מסיתה את האדם מדעת האמת. ולא ישמע עליהם ולא ייתן בהם אמון עד שיבעץ עם השכל. אם יאשר זה את דבריהם יקבלם ולא יתנגד להם. ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה ומחליט לקיימו. כן. אז תלוי איזה פילוסופיה. כוונה, יש כל מיני שטויות במחשבה של האדם, שלמשל אצל הסופיסטים. כל מיני מחשבות שיכולות לגרום לך להאמין שעכשיו יום כשעכשיו לילה. סופיסטים. הסופיסטים היו קבוצת חכמים ביוון העתיקה, שסוקרטס נלחם בהם. והיה להם כל מיני דרכים, ברטוריקה בעיקר, כמובן זה חוכמת הרטוריקה, להוכיח לאדם מה שרוצים להוכיח, בין שזה אמת, בין שזה שקר. אחרי זה, מכוון החסיד את כלי המחשבה, ומפנה אותם מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קודם לכן. זה מה?
זה בכך שהוא רוצה אותו?
לא. לא הבנתי. לא, סליחה, על מה אתה שואל? בבקשה. הרצון קיבל פקודות מהשכל, זה מה שהוא אמר. הוא החליט בשביל הרצון. המילה רצון פה הכוונה, הפעולה הנמוכה של הרצון. זו שהיא מכוונת למעשה. אחרי זה מכוון החסיד את כלי המחשבה. הוא מפנה אותם מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קודם לכן. יש פעולה כזאת במדיטציה. פעולה של ריקון הנפש. מה זה ריקון? יש לאדם כל מיני מחשבות. אני חושב על הרבה דברים. אני צריך לנסוע לתל אביב, ואני צריך לקנות כרטיס נסיעה, ואני צריך גם לחתוך סלט, ואני צריך לדבר עם פלוני. וזה, הרבה מחשבות יש לאדם על העולם. וכאן הכוונה זה בדרך אל התפילה, כן? אז הוא מפנה. אחרי כן מטיל החסיד על כוח הדמיון להעביר לנגד עיניו, כחיקוי לעניין האלוהי המבוקש, את המחזות הנהדרים ביותר השמורים בנפשו על ידי הכוח המשמר, כגון מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה, וכגון משכן משה עליו השלום בסדר העבודה ושכון הכבוד בבית ורבים כיוצא באלה. שימו לב שכל זה אנחנו עושים בבוקר עם הקורבנות, כדת יצחק, כל הדברים האלה. אותה שעה הוא מצווה על הכוח המשמר שיעצור את כל אלה למען לא ישכחם, ואחרי זה הוא גוער בסברה וסתניה, לבל יבלבלו עליו את האמת ולבל יכניסו ליבו ספק בה. ולבסוף הוא גוער בכוח הכעסני ובכוח המתאווה. לבל יתו את כוח הרצון מדרכו, ולבל יעסיקו ויתרידו בכעס ובתאווה אשר איתם. זה דברים פשוטים. ואחר כל ההכנה הזאת, מעורר כוח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו לעשות מלאכתם מתוך זריזות, חריצות ושמחה. זה קצת דומה למסיעת ישרים, זהירות וזריזות. עד עכשיו היינו בזהירות, עכשיו בזריזות. וככה יעמדו ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד. אגב, העניין של השמחה הוא דבר שחוזר הרבה בהדרכות המוסריות של היהדות, ולא כל כך נמצא בהדרכות המוסריות של אומות העולם. יש איזה מין עצבות קדושה בנצרות, בבודהיזם למשל. יש למשל במנזרים. אז סדר החיים במזרח הרחוק מתנהל לכל הגונג. למה זה גונג? בואי, 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 בואי. כן. אז הגונג הוא משדר עומק. כן, משהו כזה שבא ממעמקים. אבל זה בא מכל כך הרבה מעמקים שזה מחריד. מחריד כמה שזה רציני. כן. יצא לי לפגוש לפני מספר ימים אישה, גויה, שמתעניינת ביהדות. האמת היא, היא לא מתכוונת להיות יהודיה, היא רוצה להיות בת נוח, אבל שאלתי אותה, מה הביא אותה אל היהדות? אמרה, גדלתי במשפחה אתאיסטית, אבל התעוררה אצלי התשוקה להידבק באלוהים. אז נכנסתי לכנסייה, וראיתי כמה שזה קודר ועצוב. ריח של מוות יש שם. הלכתי לבית הכנסת, וראיתי שהילדים מפריעים ורצים לכל הכיוונים, ושאנשים מפטפטות בעזרת נשים. מצא חן בעיניי, זה חי. בסדר? לפעמים דברים שמפריעים לנו, הגבאים, בסופו של דבר, יש משהו טבעי אצל היהודים כלפי האלוהות. אנחנו מיודדים עם האלוהות. יש אפילו שיר של המסורת התוניסאית, חביבי יא חביבי. נכון? נכון. איך אפשר לקרוא לאלוהים חביבי? כן? זה יש איזה משהו שמראה על ידידות. כן? גם בספר שיר השירים, הדוד והרעיה, חז"ל ממשילים את זה לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. זאת אומרת שאין איום. לפעמים בין ידידים, בין אוהבים, יש גם כעס, יש גם קנאה, אבל היחס הבסיסי הוא יחס של ידידות, חיפוש האהבה. הצדיקים יש להם צער בעולם הזה, נו אז מה הבעיה? נכון, הם לא רוצים להיות בצער בעולם הזה. ויאספו צדיקים בשם שמחה. הם לא, זה שהצדיקים יש להם צער בעולם הזה, כי העולם הזה מצער אותם. אבל הם שמחים בשם, והם מצטערים את צרות העולם הזה. יש הרבה צרות בעולם הזה, לא? אבל זה לא שהם מחפשים את זה. הדרך עבודתם זה השמחה. למשל, יש דבר מעניין. הנביאים, כדי להתנבא, צריכים להיות שמחים. כן, כך כותב הרמב״ם. שהנביאים יושבים ומתבודדים ושמחים, ולפניהם טוב ונבל וכינור, ואז הם מגיעים לנבואה. עולה השאלה, הרי יש לנו נביאים שניבאו נבואות זעם ונבואות חורבן, איך הם יכולו להיות שמחים? מבין את השאלה? אהו, הבנת את השאלה? תודה. הפידבק מאוד חשוב, אתה יודע. הנביאים, אם כן, איך הם יכולו להיות שמחים? הרי הם ניבאו נבואות של חורבן. תשובה. הם היו מאוד שמחים כדי לקבל את הנבואה. באה הנבואה, בום, טרח. כן, שבר אותם. אבל לפחות הם היו שמחים לקראת הנבואה. יש בספר ירמיהו, יש מקום מעניין כאשר נהרג גדליה בן אחיקם. אז העם נמצא במצוקה גדולה, בורח, לוקח איתו את ירמיהו. ושואלים את ירמיהו, מה לעשות? לאן לפנות? לרדת למצרים? להישאר בארץ? מה עושים? מפחדים ממלך בבל. ואז ירמיהו אומר, אין בעיה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. ואחרי 10 ימים באה התשובה. למה זה לקח 10 ימים? העם במצוקה, יש עכשיו מצב חירום, חייבים עכשיו תשובה. הוא היה צריך להיות שמח. ואי אפשר היה להיות שמח במצב הזה. לקח לו 10 ימים. בסדר? מה? כן, הנבואה יכולה להיות נבואה איומה. כן, משהו קיבל בנבואה, בום, טרח, אני הולך עכשיו להרוג את כולם. טוב, בסדר, הבנו. כן, אבל כדי להגיע למדרגה, הוא צריך להיות שמח. למשל, כתוב על יעקב אבינו, כשנתבשר שיוסף חי, אז הוא חזר להיות שמח. לפני כן הוא היה עצוב כל ה-22 שנה. ותחי רוח יעקב אביהם. אומר אונקלוס, אושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. כן? כלומר, הוא לא יכול היה להיות, לא יכול היה להתנבא לפני כן. כן? מה? מדוע זה דווקא מתוך שמחה? השמחה זה האדם השלם. האדם העצוב הוא לא אדם שלם, הוא חצי אדם, רבע אדם, שליש אדם, 80% אדם, לא משנה. הוא לא אדם שלם. והנבואה היא עניין כל כך עליון, שזה לא יכול לבוא כדי להשלים חיסרון באדם. חסר לך משהו? לך תשלים. למשל, אתה רעב, לך תאכל. אל תבקש מהנבואה להסביע אותך. בסדר? אתה צריך להיות אדם שלם, ומתוך השלמות של האדם באה מדרגה נוספת. לכן, הסממן לשלמות החיים זה שאדם שמח. אדם שהוא לא שלם לא יכול להיות שמח, גם לכן לא יכול להיות נביא. כל אדם הוא שלם לפי מדרגתו. למשל, חתול, הוא לא יהיה שלם שיהיה לו דוקטורט. כן? אבל הוא יכול להיות שלם כחתול. בסדר? אז חתול שלם, הוא שמח. חתול שחתכו לו את הזנב, הוא לא כל כך שמח. אותו דבר לגבי האדם. יש מה שעושה את האדם לשלם כאדם. מה זה מה שעושה את האדם שלם כאדם? שלושה דברים. חכם, גיבור, עשיר. זה שלושת הדברים. נכון? ברגע שאדם חכם, גיבור ועשיר, הוא שלם. אבל אם הוא לא מצליח לפתור משוואה פשוטה של 2 ועוד 2 זה שווה כמה, אני מתבלבל כל פעם, אז הוא לא יכול להיות נביא. הוא צריך קודם כל להשלים את עצמו בחוכמה. אז הוא גם לא יכול להיות שמח, באמת. אם הוא מבין, אלא אם כן הוא בכלל לא מבין מה זה להיות אדם. הוא לא מבין שאדם זה אדם חכם, אז הוא, אז רחמנות עליו. זה עצוב. כי הנבואה היא צורך גבוה. כלומר, זה לא למען עצמו, אלא למען השם. או לצורך אחרים. זאת אומרת, הנבואה היא חריגה מן השלמות הטבעית. היא המדרגה שמעל. מה שאין כן, אם היינו אומרים שהנבואה יכולה לחול על האדם החסר, אז היינו אומרים שהנבואה היא מתחום הטבע. בדיוק כמו שאני זקוק לתרופה, אני זקוק לנבואה. ואז היו רואים נביא, כל העולם היה צוחק עליו. אנחנו מבינים מדוע אתה נביא. כי אתה נחה. אז ברור שאתה נביא, כי אתה זקוק למשהו שישלים אותך. סלם. אוקיי, בבקשה. לא, זה כבר שאלה אחרת. האם זה מספיק? מה שאמרו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם גיבור ועשיר, זה תנאי הכרחי, אך עדיין לא אמרנו שהוא מספיק. בסדר? בבקשה. השמחה זה מדרגה. נכון. הוא דורש מאיתנו את המדרגה הזאת. האמת היא, פשט הכתוב שם, אין הכוונה שצריך לעבוד את השם בשמחה, אלא תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, כשהיית בשמחה ובטוב לבב. השאלה, מה זה לא עבדת את השם בשמחה? האם הכוונה שלא השתמשת בשמחה כדי לעבוד את השם? שזה הפירוש שלך. אתה איתי? או שהכוונה, לא עבדת את השם בזמן שהיית בשמחה. הפשט זה הדבר השני שאמרתי. כי הרי כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך בערום ובחוסר כל. בסדר? כן. למה?
שרה לדבר עם יום למרות שהיה שורי בצער, דבר עם השם למרות שהיה...
שהיה? אז אתה שואל פה שתי שאלות. מצאנו שהשם דיבר עם משה למרות שהיה לו מום, נכון? שהיה מגמגם.
זאת אומרת שיש לו חיסרון טבעי.
ודיבר עם יום למרות שיום היה בצער, נכון? לגבי משה נחלקו הראשונים. האם ייתכן לומר שהיה משה בעל מום, או שחלילה לומר את זה? בסדר? הרב קוק בספר איתור סופרים, יש לו מאמר ארוך על הנושא הזה, בו הוא נוטה לדעה שאומרת שמשה לא היה בעל מום, אלא שיש לו קושי להתבטא. אני כבד פה וכבד לשון, אני לא יכול לדבר בפני מלך. או אני לא יכול לדבר לבני ישראל, כי בני ישראל, הם לא מכירים אותי, אני בא ממקום אחר. אבל נוסף על כך, בכל זאת הרב קוק אומר, כדי ליישב את הדעה של משה בעל מום, אומר שמשה לא ידע האם התוכן של הנבואה שלו הוא בהתאם למדרגתו האנושית, או למעלה ממדרגתו האנושית. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תוציא את בני ישראל מארץ מצרים, לך לפרעה, זה משהו מאוד חריג בעולם הנבואה. לא מצאנו נביא שיעשה דבר כזה עד אז. לכן משה אומר, זה לא ביחס למה שאתה אומר לי לעשות, אני כבד פה. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? זה לא עניינך בכלל. בסדר? זה לגבי משה. לגבי איוב, שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו מתוך צערו. תשובה, לא נכון. אמנם לאיוב היה קשה, היה לו צער, נגיד צער פיזי, צער שלקחו לו את הילדים, צער שלקחו לו את הרכוש, אבל היה לו שמחה של התרת הספקות. מה היה התרת הספקות? שהוא דחה את כל דברי חבריו. אוקיי? זאת אומרת, הוא הגיע למדרגה שבה הוא התברר שכל הטענות שמסביב, הבל וריק. ואז יש איזו שמחה במידה מסוימת, במידה במרכאות, אבל יש פה משהו שמאפשר לו להתעלות מעל המצב של השיח עם חבריו. ואז ויען השם את איוב מן השערה, לא לפניכם. תאר לעצמך, דיברתי את זה כמה פעמים, שאם איוב היה מקבל את דברי חבריו, יכול להיות שהיה מתנחם, אבל אז לא היה מקבל את דבר השם. בסדר? לכן כשאנחנו מדברים על שמחה, צריך להבין איזה סוג שמחה מדובר. על כל פנים, אני חוזר על הנקודה הזאת, יש הרבה משמעות לשמחה בעבודת השם של היהודים, שאיננה מצויה אצל הגויים. יש לפעמים אקסטזה, או למשל יש אצל עובדי עבודה זרה, היה עבודת דיוניסוס. מה זה דיוניסוס? זה אל היין והתענוגות. איך עבדו לו? בכל מיני תקסים שבהם היה שחרור של היצרים, עד כדי שחרות ועריות וכו'. אבל לא הייתה שמחה. היה יצרים, אבל שמחה לא הייתה. מובן? היה קלות ראש, אם תרצה, משהו אחר. וככה יעמדו ולא יתעצלו. בשעה שעליהם לעמוד וישתחוו כשיצובו להשתחוות, וישבו בהגיע את הישיבה, ותהיינה העיניים מביטות, כלומר העיניים של הכוחות, כהביט עבד אל אדוניו. מה זה כהביט עבד אל אדוניו? איך עבד מביט על אדוניו? מה? ב? כן, אבל חוץ זה בנפש, מה יש לו? לא. אהבה. אהבה, הערצה. איך אני יודע? כי עיני עבדים אל יד אדוניהם, כי עיני שפחה אל יד גבירתה, כן, עינינו אל השם אלוהינו, עד שיכוננו. סימן שהעבדים והשפחות שמדובר עליהם, הם אוהבים את אדוניהם. הרמב״ם מביא את הפסוק הזה כראיה לזה שבני ישראל אינם מתאכזרים עם העבדים שלהם. כן, בתקופה שהעבדות הייתה קיימת, לא מתאכזרים. והידיים נמנעות מבטלה, ולא תחבקנה אישה רעותה. כן? כלומר, הן עושות משהו. והרגליים שוות בעמידתן, וכל האיברים יעמדו כאילו ביראה ופחד לעשות רצון מנהיגם, ולא יחרושו בכאב או בנזק המגיע עליהם. יש פה הערה על פי משנה ברכות ה' מה זה המשנה הזאת? אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו יושבים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, אפילו מלך שואל בשלומו לא יענה, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. נכון? יש מצב כזה, שאדם הוא למעלה מצרות העולם הזה. זה לגבי כל האיברים של האדם וכל הכוחות. אשר ללשון. מה מיוחד בלשון? שזה איבר שאין לו בן זוג. נכון? בן זוג! עיניים, יש ימין ושמאל. נחיריים, ימין ושמאל. לשון, אחת. אשר ללשון של החסיד. שווה היא בכל למחשבה. ואינה מוסיפה עליה. כן, מה שאני חושב זה מה שאני אומר. כן, זה לא תמיד קל. לפעמים יש סתירה בין מה שאני חושב למה שאני אומר. נכון? אבל החסיד הוא מי שמה שהוא חושב זה מה שהוא אומר. כן. שמה ש? רציתי להסביר למה הוא מסביר, מדבר על הלשון אחר כך. כן? זה כאילו יחידה בפני עצמה. כלומר, איפה עיקר האדם? הרי אם אתה תגיד, עיקר האדם זה ידו, אבל יש לו עוד יד. אם אתה אומר זה רגלו, יש לו עוד רגל. אבל יש רק שני איברים שהם יחידאים, זה הלשון והברית. נכון? מה? במוח יש לך שתי אונות.
הלב מה? הוא גם מתסימטרי.
הלב? לא. לא, הוא משמאל. הוא לא יחיד, כי יש מולו הכבד. הכבד והלב. נכון? הכבד מימין והלב. מה אתה מסתכל ככה? מה עשית? זה שני איברים שונים, אבל הם לא באמצע. גם בלב יש תאונות. בסדר, אז מה? אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהלב והכבד מבטאים שני כוחות משלימים בנפש. שני נחיריים. אף אחד. בסדר? יש בתחתית המוח, מעל גג הפה, יש בלוטה שקוראים לה היפופיזה. והיא יחידאית. היא ממלאת פונקציה הורמונלית. כלומר, זה איזה בלוטה ששולחת הורמונים לכל הגוף. והיה גוי אחד בשם דקארט. מה? היפופיזה. זאת בלוטה שהיא בתחתית המוח ומעל גג הפה, והיא יחידאית, והיא ממלאת תפקיד הורמונלי. היה גוי אחד בשם דקארט שטעה בזה. הוא חיפש איפה הנשמה. אז הוא אמר, טוב, קודם כל, ברור שהיא לא בחלק הנמוך של הגוף, אז זה בראש. אבל איפה בראש? הוא חיפש. והוא חיפש איזה מקום שבו יש אחדות. הלשון לא כך דיבר אליו. אז הוא אמר, זה הבלוטה הזאת, שם נמצאת הנשמה. הוא היה דווקא פילוסוף גדול, עם הרבה חשיבה מופשטת, אבל בנקודה הזאת הוא טעה. בסדר? אבל בכל זאת מצאנו באיברים, שני איברים שהם יחידאיים ואין להם בן זוג, הלשון והברית, שהם עיקר האדם. נכון? הם עיקרו של האדם. הלשון זה הביטוי של הצד העילאי של האדם, והברית, הכוח המוליד באדם, זה שני הכוחות העיקריים. אגב, זה שני הכוחות שעובדים בשבת. יש למתת מלאכות אסורות, דברי תורה ולהביא ילדים מותר בשבת. כי זה אחרי שהאדם שוחרר מהעיסוקים הצדדיים, הוא מתעסק בעיסוק המרכזי. כן, עונה של תלמיד חכם דווקא בשבת. היו כתות בישראל שאמרו הפוך, כן, שאסור לקיים עונה בשבת. אבל לא כך פסקו הפרושים. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי. אבל הם משלימים זה את זה. אגב, הפסיכואנליזה קושרת את זה לזה. טוב. איזה ספירה היא כנגד הלשון? הדעת. דעת. נכון? לשון חוק מכריע בינתיים. טוב. אשר ללשון של החסיד. מה?
שאמר, הוא אומר שדווקא כשאתה
האורך שלנו בדיבור, הוא כבר הוא, כי אנחנו לא מצליחים להיות לבד. ויש איזה ביטוי לדיבור, ביטוי חוסר לדיבור, אז שאנחנו מציעים את הדיבור...
לכן רש"י אומר, לכן רש"י אומר על, הביט... על, ה... על הפסוק, ויהי אדם לנפש חיה, אומר רש"י, חיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור. הוא לא מכוון לדיבור לבד, אלא דיבור שמחובר אל הדעה. בסדר? זה בגלל מה שאתה אומר. ועיין בתחילת רש מילין על אות א', הוא מדבר על זה בהרחבה שם. אשר ללשון של החסיד, שווה היא בכל למה חשבה ואינה מוסיפה עליה, ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל, כשירת הזרזיר והטוקי, אלא כל מילה, מחשבה, אימה וכוונה בה. כן, זה הלכה בשולחן ערוך, כשאדם מתפלל צריך שיתכוון למילים שהוא אומר. כוונה זה לאו דווקא מאמץ, אבל הוא צריך להתכוון למה שהוא אומר. בדרך זו תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופיריו, לפי התרגומים האחרים כלב הזמן ופיריו, ושאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו שלבואה הוא מצפה, כי על ידה הוא מתדמה אל העצמים הרוחניים ומתרחק מן הבעמיים. זאת אומרת, באיזה מצב נמצא האדם כל הזמן? הוא בין שתי תפילות, הוא בין שחרית למנחה, בין מנחה לערבית, בין ערבית לשחרית. זאת אומרת, יש לו פסגות בחיים. הזמן של התפילה זה הזמן העיקרי. אפשר היה להגיד, לא, הזמן העיקרי של החיים זה כל הפעילות שאני עושה במהלך היום. אני מפסיק לרגע כדי להתפלל. או בדיוק הפוך, אני כל הזמן מתפלל, אבל אני מפסיק לפעמים כי צריך לטפל בענייני העולם הזה. אז רבי יהודה הלוי אומר, אצל החסיד, התפילה, שהיא הביטוי של הלשון, זה פרי היום ויום, פרי היום, וגרעין היום, גרעין הזמן הוא פיריו. כן. תדע? בזמנו הסידור היה חצי ממה שהוא היום. מניין לך זאת? הרבה דברים שהוסיפו עם השנים אחרי רבי יהודה הלוי. והם? פסוקי דה זמרה, זה כבר היה לפני כן, זה בסידור רב סעדיה גאון ורב עמרם גאון. לפני 500 שנה בלבד? תמהני. אם יש לו מקור, בבקשה. אבל בתלמוד כבר כתוב שם, אמר רבי יוסי, יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום. והגמרא שואלת מה זה, אבל מה זה הלל בכל יום? אסור להגיד הלל בכל יום, היא הכוונה מתהילה לדוד עד כל הנשמה תהלליה. מה עוד הוסיפו? למשל, יש ספר, נקרא ספר המנהיג, לרעבן הירחי, רבי אליעזר בן נתן מלונל. רעבן הירחי, זה נקרא ספר המנהיג, זה ספר קדום של המנהגים. ושמה כבר מופיעים פסוקי די זמרה, לפני 900 שנה בערך זה נכתב הספר הזה. אז קצת קשה לי לקבל, כן? שמה אפילו שירת הים מופיע, כן? מה?
זה לא היה...
אז זהו, אני לא יודע מה הוסיפו. אם תגיד לשם ייחוד, כל מיני כאלה לשם ייחוד, אצלנו לא מוסיפים, אז מה? אצל הפוסקים, אצל הספרדים, למשל, אין לשם ייחוד. סידורים, זה מה, אני אחראי על הסידורים? מודפס. מה פתאום? קיצור, הנודע ביהודה אומר שלא להגיד את הלשם ייחוד. בסדר? לשם ייחוד זה נועד ליחידי סגולה, מקובלים, בשקט, בינם לבין עצמם, לא צריכים להטריח את כל הציבור. ועוד להפוך את זה במנגינות לעיקר התפילה. בסדר? טוב. אז אומר, וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה שבכל יום, פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת, לפרי השבוע. כי יום, אז בעצם... שבת זה לא זמן מנוחה, כדי שיהיה לי כוח לעבוד בזמן הבא. כן, אפילו אלכסנדרוני אומר, למה יש יום השבת? כי צריך כוח לעבוד. אבל לפי מה שאומר רבי יהודה הלוי, זה בדיוק הפוך. אני עובד כדי להגיע לשבת. שמה היא אומרת? השאלה מה עיקר מטפל. כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע, כי יום זה מזומן להידבקות בעניין האלוהי. וכל עבודת יחסיד היא בשמחה, לא בכניעה, כמו שבארנו למעלה. עד כאן להיום. שלום.